טוב, ערב טוב, יום שני בשבת קודש, לסדר, ניצבים וילך. אנחנו נמצאים 10 ימים, 9 ימים כבר, לפני ראש השנה. ואמר הזה, קדוש, ככה מובא, שב-12 הימים שלפני ראש השנה, סוף אלול, 12 יום, כל יום ויום מסוגל אדם לעשות תשובה ולתקן כל מה ש... עשה יום לחודש. כלומר, ביום ה-12 של לפני ראש השנה מתקנים את חודש תשרי של שנה שעברה וכו' וכו' וכו'. אז אם אנחנו נמצאים ביום ה-9, אז למעשה עברנו את תשרי ואת חשוון ואת כסלב ואת טבת, נכון? 4, כן. זאת אומרת שאנחנו היום בעזרת השם שהשיעור שלנו יעמוד לזכות חודש כסלב של שנה שחלפה, ויתקן את כל מה שקשור בענייני לימוד תורה שלא עשינו כמו שצריך בחודש חשוון תשס"ז, כי אנחנו הולכים לתשס"ח עוד מעט. זאת אומרת, יום לחודש. מה? לא. בואו נראה, נעשה חשבון מדויק. בואו נעשה חשבון מדויק. כן. הארי הקדוש כותב ש-12 יום לפני ראש השנה זה כנגד 12 חודשים של השנה שחולפת. לכן כל יום ויום אדם יכול לקבל על עצמו תשובה על חודש שלם, על דברים שהוא לא זוכר או כן זוכר שהוא עשה בשנה שחלפה. אז ביום ה-12 זה היה כנגד חודש תשרי של שנה שעברה. זאת אומרת, או שהשנה של שנה שעברה, כיפר, סוכות, שמיני עצרת, כל חודש תשרי. אז ירד אחד, נכון? תשרי, שזה נשאר לנו 11 ימים, אז זה חשוון, נכון?
חשוון
ירד.
אתמול, זה יום
לא,
ראשון.
זה יום ה-11 לפני.
זה יום ראשון, שהיה.
שבת, נכון, נכון, נכון. אז עכשיו זה כסלב. נכון, זה מה שאמרתי. אז אנחנו היום, בלימוד שלנו, ונכוון, שאנחנו מתקנים את כל נושא לימוד תורה, שלא בדיוק היה בסדר, בחודש חשוון, של השנה שחולפת ומסתיימת. השיעור שלנו היום, אני מקווה שנעמוד בזמן, כי אני רוצה לסיים את הנושא הזה היום. אנחנו הולכים לדבר על אחד מהחלומות הגדולים של בני זוג שהיו רוצים, ובוודאי חולמים, שישרה בביתם. אחד הדברים שמוכרחים זאת, שאנחנו מברכים את החתן והכלה בשבע ברכות, אנחנו אומרים שישרה בזיווג הזה אהבה, אח ואחווה, שלום ורעות. אנחנו הולכים לדבר על ארבעת הדברים הללו, על אהבה ואחווה, שלום ורעות. ובוודאי ברור שמעצם זה שאנחנו נוקטים לשונות שונים בסך הכל לדבר אחד, שיהיה טוב בבית, אז כנראה שיש שונות מהותית בין הדברים. הגמרא בירושלמי מסכת ברכות אומרת, אנחנו מכירים, יש דברים שאנחנו מכירים, נחזור עליהם. הגמרא בירושלמי מסכת ברכות בפרק ט' אומרת, איש ואישה שלום ביניהם, שכינה ביניהם. הגמרא ביבמות, שסיימנו אתמול, מי שסיים התחילו כתובות היום, אומרת הגמרא, תנו רבנן, האוהב את אשתו כגופו והמכבדה היא יותר מגופו. לשים לב לשונות בתפיסה. אדם צריך לאהוב את אשתו כגופו, כמו שהוא אוהב את עצמו, אבל לכבד אותה יותר מה שהוא מכבד את גופו. דהיינו, אם יש לו נגיד, אני מקווה שאנשים לא תכעסנה עליי על הדוגמה, אבל זה מה שעלה לי עכשיו בראש, יש שוקולד שנמצא בבית והוא רוצה לאכול אותו, טעים לו, אבל הוא יודע שאשתו גם אוהב את השוקולד הזה, כי היא כרגע היא מרשה לעצמה לאכול שוקולד, אז שישמור לאשתו, ולא יגמור על השוקולד. כלומר, יחשוב עליה יותר מאשר על הצרכים שלו. ממשיכה גמרא ביבמות ואומרת, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, ומסיען סמוך לפרקן, יש לנו פה זוג הורים שעמדו בזה, עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום אוהליך. אז תדעו, שיש שלום בבואו עליכם. חיתנתם לא מזמן בת סמוך לפרקה. ממשיכה הזוהר הקדוש בספר בראשית דף צדיק א' אומר, כשנושא אדם אישה נעשים גוף אחד ונשמה אחת, וזה כבר ראינו. הגמרא בקידושין אומרת, שלושה שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. בראשית רבה מופיע אמרה שכל שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא טובה, בלא כפרה, בלא שלום, ובצורה מוקצנת ביותר, ואף אינו אדם. מכת המחץ. כלומר, לא מספיק שאין לו שמחה, הוא בצער, ואין לו טובה, הוא גם לא נקרא אדם. ונסיים בקטעי בסיס, יסוד, יש ספר שנקרא תמי המנהגים בשם הארי. שם הוא אומר, טעם שאומרים לאדם שלא נשא אישה, טיפח עצמותיו של אותו האיש, כך אומרת הגמרא, לפי שהאישה היא מעצמותו של האיש, כך למדנו, כן? שנאמר בתורה, עצם העצמה היא. ואם אינו נושא אישה, נמצא שעצמותיו עבודים. לכן, כך מסביר הארי הקדוש, למה אומרים שאדם שלא נשא אישה, טיפח עצמותיו. למעשה התיאורים שאנחנו תיארנו עכשיו בחז"ל, אם זה מהגמרא, ואם זה מהזוהר, אם זה מהירושלמי, אם זה במדרש, מתארים את אופי היחסים בין איש לאישה. הם למעשה ממחישים לנו את משמעותם של חיי נישואין על פי תורת ישראל. ולא רק מה המשמעות, אלא מה עומק הקשר והאחדות שמאחדת את בני הזוג. משום שאחת ממצוות היסוד של אדם כלפי הוריו, אנחנו כולנו יודעים, זה כיבוד אב ואם. אבל זה פלא גדול, וכבר דיברנו עליו, מהרגע שאדם נישא, הוא לא, בוא נאמר ככה, מבחינת ההלכה, אישה, ברגע שהיא נישאת, מבחינת ההלכה היא לא חייבת בכך. היא לא חייבת בכיבוד אביה ואימה, כל זמן שלבעלה, מסיבה כזו או אחרת, יש התנגדות. ברור שיש מינימום, אבל בעל יכול לגזור על אשתו שלא תלך אל הוריה. אז בוא נדבר כרגע אם זה נכון או לא נכון, בוודאי שזה דבר רע. אבל הוא יכול, והאישה פטורה. לא חל עליה אחיו. למה? אומרת הגמרא, לפי שרשות אחרים עליה, היא לא יכולה להחליט על דעת עצמה, אלא היא ברשות אחרת, רשות בעלה. זה נורא נורא מקומם, מי שלא מבין, אבל יש בזה פלוס גדול. אנחנו נראה אותו בהמשך. בזה שהאישה מתאחדת וחוזרת למקור השורש שלה, כבר אמרנו, הרי נוצרת בה מיד מציאות חדשה. וכמו שאנחנו אומרים בשבע ברכות, אנחנו רוצים פנים חדשות כל יום, אז יש כאן פנים חדשות. לכן אותה מצווה שהייתה מקודם שייכת אצלה, היא לא שייכת עכשיו, כי היא פנים חדשות. היא אדם אחר, זה לא האדם שגדל בבית. ולכן, חז"ל אומרים מפורש שראינו, אוהבה כגופו, ומכבדה יותר מגופו. דהיינו, שהיא באמת חלק בלתי נפרד מהמהות שלו, ולכן האהבה והקשר כגופו. ובכבוד הבעל, הוא נדרש להתעלות גם מעבר לזה יותר מגופו. שהוא צריך לכבד אותה. זה המשמעות שאנחנו ראינו בשם הזוהר. הזוהר הקדוש אמר, כשנשא אישה, נעשים גוף אחד ונשמה אחת, וזאת אומרת שנוצרת הרמוניה ויחסי כבוד הדדיים. לא יחסי קטילה הדדיים, יחסי ביקורת הדדיים, ויחסי, נקרא לזה מלחמת עולם שלישית, בקנה מידה קטן ביניהם. לכן ברור מה שאמרו חז"ל, שאיש ואישה, שלום ביניהם, שכינה ביניהם. מה פירוש שכינה ביניהם? אנחנו יודעים שמקומה של השכינה הוא רק במקום שיש שלמות. אין שכינה שורה מתוך עצבות, אין שכינה שורה בכלים שבורים, כל מיני אמירות שחז"ל אומרים, אלא רק במקום שיש שלמות. כלומר, מצד הרעיון היסודי, ברגע שיש איש ואישה, יש יסוד להשראת השכינה. כי במהות יש כלי שלם, יש נשמה אחת שלמה. עכשיו צריך שבין בני הזוג, על מנת שתשרה שכינה, צריך משהו נוסף. שהשכינה תוכל באמת אכן להידבק על דלת ביתם ולהיכנס. מה הדברים? אנחנו יודעים שמה שצריך ביניהם זה שלום. לכן חז"ל, מאיפה אנחנו לומדים את זה? שחז"ל אומרים שאם אין שלום, כן? אז היוד באיש הולך, והה באישה גם כן מטיילת לה, ונשאר אש ואש, ואז יש מה שנקרא אש אש מדורה, ומחווה האש 101, לא, 102, נכון? מחווה איזה 102. לא מצליחים לחוות את השריפה. זאת אומרת, שאם אדם נושא אישה שלא על פי דרך התורה, ואו נשא אישה על פי דרך התורה, אבל לא חי על פי דרך התורה, בתוך ביתו, ממילא יש מכנה משותף קטן ביניהם, והשריפה קרובה לבוא. פשוט קרובה לבוא. חכמים מצאו חיזוק לדבר הזה, עד כדי כך שאנחנו מוצאים בתלמוד שרוצים לדבר על אישה של מישהו, איך קוראת לה הגמרא? ביתו. דביתו. כלומר, דביתו דרבי יוחנן. דביתו דרבי חייא. כלומר, הבית של רבי חייא, הבית של רבי יוחנן. הבית זו האישה. ובוודאי אנחנו יודעים שאדם, מאיפה שלא יהיה, חוזר לביתו. כי ביתו של האדם, יש מין כזה סיסמה ידועה, ביתו של האדם מבצרו. מבצר משמעותו, שמירה, מקום, הגנה. כלומר, האישה היא המבצר, היא החומה, היא המגן של הבעל. שם הוא צריך להרגיש הכי טוב. יותר אמרו חז"ל, שאין הברכה שרויה אלא לרגל אשתו של אדם. זאת אומרת שאדם יכול לעבוד, אדם יכול לעמול ולהזיע. אם אין שלום בינו לבין אשתו, הברכה לא נמצאת בביתו. כי אדם יכול להרוויח הרבה כסף, אבל כשהוא מגיע הביתה, מה מועיל לו? מגיע הביתה ולא טוב לו. אז מה הטעם יש לחייו? לכן אדם צריך לדאוג שהשלום והשלמות של בני הזוג הוא התנאי היחידי שתהיה ברכה וקדושה בבית. וזה לומדים מאברהם אבינו. סליחה, לא מאברהם, מיצחק. כאשר יצחק לוקח את רבקה לאישה, מה כתוב? נצטט. ויביאה האוהלה שרה אמו. וחז"ל אומרים, והרי היא שרה אמו? מה? היא שרה? אלא מסבירים שנעשית כמו אמו שרה. שכל זמן ששרה אמו קיימת היה נר דולק מערב שבת לערב שבת. זה נס. זה מעל הטבע. ועל הצדקות של שרה. וכן אנחנו יודעים שהייתה ברכה בעיסה. כן? אישה מכינה קילו קמח, יוצא לה לכל השכונה. זה ברכה גדולה. וענן קשור על האוהל, שזה היה סימן של השראת שכינה. כלומר, שלום וחיי הרמוניה מושלמים. גם מצד הנר שמסמל אור, גם מצד העיסה שמסמלת פרנסה, וגם מצד זה ששכינה שורה. כל מה שאדם צריך, גם אווירה טובה, גם פרנסה, וגם שלום, שלווה בבית. לכן רב, כששאלו אותו פעם, איך אדם צריך להתייחס אל אשתו? אמר רב, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו, לפי שדמעתה מצויה. אישה היא רגישה, ושק הדמעות שלה נפתח הרבה יותר מהר, הונאתה קרובה. וכן, אומרת הגמרא, שאם אדם יש לו אישה, הוא בגובה 1.80 מטר והיא 1.60 מטר. אומרת הגמרא, שאם הוא רוצה לדבר איתה, אז עם כל הכבוד לגובה ולשחקן הכדורסל שלנו, תתכופף. אומרת הגמרא, בשם הגמרא, היית תחגוצה? אשתך נמוכה? גיחון ולחש לה. אל תצעק עליה מגבוה. תתכופף. תלחש לה. כלומר, הדרישות הללו שאנחנו מוצאים בחז"ל, הם ביטוי מעשי של מה? לא של רגעי חסד בתוך הבית, שעד נחמד, אלא ביטוי ליום-יום. כך צריך לנהוג יום-יום. גחון ולחש לה. ואנחנו יודעים שבבתים רבים של שומרי תורה ומצוות, האב והאם, כשכבר יש ילדים בעולם, הם כבר לא מכנים אחד את השני בשמות הפרטיים, אלא אבא ואמא. הבעל קורא לאשתו אמא, ואישה קוראת לבעלה אבא. מה זה כל כך חשוב? משום שבאמת יחסי האישה עם בעלה במצב תקין ומושלם, הוא כמו, צריך להיות ביחס כמו אל אבא. והבעל צריך לתת יחס אל האישה, כן? כמו שאבא נותן. כי והאבא נותן יחס אבאי, חם, אוהב, דואג, אנחנו הורים. כל הזמן הילדים מעסיקים אותנו. אנחנו חושבים כל הזמן מה קורה איתם, מה יהיה איתם, איך עושים להם טוב, איך מחנכים אותם, איך תומכים בהם. האישה רואה בבעל אב. והמושג אב, שהיא אומרת לו אבא, זה גם מושג שמעמיד את ראש המשפחה באמת בראש הסולם. כי אב, אנחנו יודעים שזה הראשון. יש אבות ויש תולדות. הראשון זה אב, ממנו מתחיל הכל. וכשהבעל קורא לאישה, לא בשמה הפרטי, אלא אימא, אנחנו יודעים שהאימא היא זאת שמצמיחה ומגדלת. כלומר, זה מילות הערכה, זה לא בפשוט שאנחנו אומרים, אבא, אמא. צריכים להבין שבזה אנחנו משדרים כל אחד לבין הזוג שלו, שאנחנו מוכירים ומעריכים את התפקיד שהוא מבצע והכוח האנרגיה שלו שבא מכוחו. לכן קוראים אבא ואמא. כי שקוראים לאנשים בשם הפרטי לא עלינו, אז הם הופכים להיות חברים, ולאחר חברים הם גם חברים עוזבים. לא חבר, חבר שלך. זה אנחנו רואים במקומות שאנשים, ילדים קוראים להוריהם בשם הפרטי, זה לא, לא הכי נחמד בעולם. כי היחס הוא כמו אל כל אחד אחר בשוק. אין יחס מיוחד של כבוד. נכון שיש מי שמכבד, אבל זה פחות מאשר המושג אבא, אמא. כלומר, כאשר הבעל מפתח את אותו יחס רגשי כלפי אשתו, אנחנו רואים שאחר שיצחק מפתח אותם רגשות שהיה לו לאמא שלו, הוא רואה ברבקה את אמו. אמו זה חום, אמו זה אהבה, אמו זה נתינה, וזה מה שהוא קורא לרבקה. אז כתוב וינחם יצחק אחרי אמו. רק אז הוא מסוגל לקבל תנחומים בפטירתה של אמו. כי יש מישהי שהיא חלק ממנו, שמעניקה לו את מה שאימו הייתה אמורה לתת לו, והיא איננה. יש תוכן, קשרי נישואין שבין הבעל ואשתו, ואדם צריך לדעת שהשלום בינו לבין בת זוגו והפוך, זה לא רק הצד של השלמות והברכה שיש, אלא זה כבוד שמיים. כשיש שלום בבית זה כבוד שמיים. כדי להבין מה אני מתכוון, אנחנו ניקח אחד מהמקרים המאוד מורכבים מבחינת העשייה שלהם, מסובכים מבחינת עצם הרעיון, אבל אדם שחושד שקרה משהו, אנחנו יודעים שיש עניין שנקרא אישה סוטה. הבעל חושד, זה לא בהכרח נכון, עוברת ברוח קינה. ואנחנו יודעים שהאדם הזה צריך לקחת את אשתו לבית המקדש, יש תהליך וטקס של המים המערערים, אבל חלק מתהליך אותם של הכנת המים הללו, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא התיר למחוק את שמו, שם של ארבע אותיות, השם הגדול מכולם, ולמחות אותו במים, בידיים, לא בדרך אגב ולא בגרמה ולא בטעות, בידיים. ואנחנו יודעים שהשם הזה הוא הראשון מהשמות שאינם נמחקים. אם אדם כתב ספר תורה, מזוזה, תפילין, בוטה, זהו, הקלף נגמר, צריך לקחת לעשות חדש. ופה, על מנת להשכין שלום בבני הזוג, הקדוש ברוך הוא אומר שמותר למחוק את שמו אפילו, שם הגדול, הקדוש ביותר, על מנת שיש שלום בבני הזוג. על מנת שיתברר שזה סתם רוח קינה שאין בה ממש, והאישה קשרה לבעלה. הייתה קשרה, ונשארה קשרה. עד כדי כך. זאת אומרת, מזה מוכח עד כמה כשיש שלום בין בני זוג, זה כבוד שמיים. זה כיבוד שמו יתברך. כי כשאין שלום, אנחנו כביכול מוחקים את שמו יתברך. זה מה שראינו. זכור שכינה ביניהם, לא זכור, האות יוד והאות חייז, זה שתי אותיות עם שם השם. אנחנו מוחקים אותה. ואז יש אש. ואני רוצה לקרוא את המדרש ואני אצטט. המדרש אומר, רבי זכריה, חתני דרבי לוי, משתי הדן עובדה. היה לו, קודם יקרה. דרבי מאיר, הוויה לי דריש בכניסתה, וכל ערב שבת. רבי מאיר היה נותן דרשה, בערב שבת, אתם שומעות נשים. סיפור יפה. בהוות תמן חד הייתה, השיעור היה מעניין, והייתה שם אישה, הייתה באה לשיעור קבוע. יליפה, שמעת קהלה, הייתה באה ללמוד ולשמוע את קולו של רבי מאיר. חד זמן, יום אחד, רבי מאיר כנראה דיבר בדרשה הרבה והרחיב, והזמן הרגיל של השיעור התארך. יעני דרשה, הייתה ארוכה, אז לבעיה, מאה לביתה. הגיע הבא בעלה, הבא הביתה, דפק בדלת. כלום, נכנס ראי נישה. ישב בבית, חיכה, ואשכחת בוצינה עם מטפי. מצא שמה חלק מהגרסאות, זה נרות. טוב, כי יש הבדל בין הארמית, הבבלית לארמית, ושנהגו בארץ ישראל. בארץ ישראל בוצינה היה אבטיח. בבבל בוצינה היה נרות. או הפוך. רק שאני מקווה שאני אשים את זה במקום המעט. אמר לי, בעלה אין אבית, איפה היית? מה זה דבר עכשיו? אמר לה, ואבינה שמעת קל את הדרושה. הייתי בשיעור של הרב. אמר לי, כך וכך? לא אבידת עלילת לאח עד זמן ליזלת רק אגב הפולית דרושה. אני לא מוכן לדבר איתך, לא רוצה אותך, אלא אם כן תלכי ותרקי בפניו של הדרשן. עד כדי כך. רבי מאיר צפה ברוח הקודש, כך מספר המדרש רבה, יש גרסאות אחרות. הוא לא צפה ברוח הקודש, אבל כנראה שכן. ועבד גרמי חשש עיני. הוא עשה את עצמו כאילו יש לו בעיה בעין. ופרסם, ביקש מתלמידיו כנראה, או מהשמה שלו, תעשה פרסום. אמר, כל איתתא דחכמה מלחיש לעינה תיתא ותלחוש. כל אישה שיודעת לירוק על העין, לרפא אותה, שתבוא. אמר לי, מגירתא, הענתיך תעולין לביתי. שכינה אמרה לה, תראי, איך ידעו? עבדי גרמך, לחשה, והתרגה גועני. תגידי לו, תגידי לו שאת יודעת ללחוץ, תרקי לו, בעין. וזהו, תוכל לחזור הביתה, לבעלך. התת לגבי, בא לרבי מאיר, אמר לה, רחמן, מלחיש לעינה? מן אימתה עלה, מהפחד שלה, מה היא תגיד לו? אמרה לו, לא, אני לא יודע. אמר לה, ורוקית בגבה, שבע זימין. בסדר, תרגי לי בעין שבע פעם. והוא טב לה, ויהיה בסדר. מדרוקת, ירקה עליו שבע פעמים. עליי. אמר לה, לכי לבעלך. תגידי לו, אתה אמרת לי חד זמן, אמרת לי, תראה רק פעם אחת. אני ירקתי עליו שבע פעמים. הלכה אמרה לבעלה, לי יש לו בית, חזרה הביתה. נגמר הוויכוח. אמרו לו תלמידיו של רבי מאיר, רבי, רבי, כך מבזים דברי תורה? כזה ביזיון הרשית? אתה רבי מאיר, מדובר רבי מאיר בעל הנס, אתה כך הרשית? אמר להם, אמרו לו, היא לא אמרת לן, לא אבינן משלחין ומייטין עלי, ומלכין לי, תפסלה ומראין לי להידתה, אנחנו נעלה, אתה רק תלרשות, אנחנו נראה לה מה זה. זה ביזיון תלמיד חכם. אמר להם, מה? לא יהיה כבוד מאיר גדול מכבוד קונו? שהוא, מה עם שם הקדוש שנכתב בקדושה? אמר הכתוב שימחה על המים? בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו? כבוד מאיר, לא כל שכן? מילים עד כדי כך. העיקר שיהיה שלום בין איש לאשתו. הרבה מקומות מצאנו שחזל משווים כבוד תלמידי חכמים לכבוד המקום. ואמרו שלא נחרבה ירושלים, אלא בגלל שביזו בתלמידי חכמים. ולמעשה אנחנו רואים הסיפור של רבי מאיר. כיצד רבי מאיר משפיל את כבודו במידה מופרזת. יש סיפור דומה עם בבא בן בוטה, שגם כן היה סיפור. דומה לזה, שאישה בעל הדרשה וכו' וכו', אותו עניין, הבעל קס עליה אמרה ללך, תזרקי בוטינין על רשע דה בבא. אז הוא התקרן בארמית, בבלית, תלכי, קחי שני אבטיחים, תשברי אותם על המשקוף, רשע דה בבא, ראש המדלת, בבא. היא הלכה בלי הרבה חוכמות, לקחה שני נרות, הלכה לבית המדרש, בא לרבא ובוטה, בום, שברה לו את הנרות על הראש, בלי לדבר, בלי כלום. אמר לה, מה קרה? מה זה? מה עשיתי? אמר לו, בעלי אמר לי. אמר לה, אם בעלך אמר לך, אני מברך אותך שיהיו לך שני ילדים שכל אחד מהם יהיה כמוני. זהו, ונודו שני ילדים שהיו אחר כך גדולים כמו בבא בן בוטה. חכמי ישראל היו מוכנים להתבזות, ובלבד לעשות שלום על איש לאשתו. כלומר, זה מצד הגבר. אתה צריך לראות עד כמה חזל ועד כמה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מוותר על כבודו וקדושתו ובלבד שיהיה שלום ובנזו. יותר מזה, אומר לנו הגמרא מספרת במסכת נדרים, הנה זה מה שסיפרתי בדיוק, הבא בן בוטה נקרא את זה בפנים, אומרת הגמרא במסכת נדרים, ההוא בר בבל, זהו, עכשיו הכל מסתדר, אתם רואים? סייעתא דשמיא. דסליג לארד ישראל, הגיע מבבל לישראל, נשיא בית את הנשא ישראלית מכאן, אמר לי, בש לי לי תרי תלפי, בשלה לא תרי תלפי, תרגז עליה. מה זה? תלפי, בבבל ותלפי כאן, היו שני מאכלים שונים. ומחר אמר לה, בש לי לי גריובה, אני לא מכיר בדיוק מה המאכלים, בש לי לגריובה, אמר לה, זילי, איתי לי תרי בוציני, הוא מדבר טורקית, הוא אומר משהו אחד, היא עושה משהו אחר. אז לה ואת אלי תרי שרגי, הביא לה שני נרות, הוא רוצה שני אבטיחים. אמר לה, אם זה ככה, זילה תברי אתון על רשע לבבא. טוב, נכן לשברי את הנרות על ראש הדלת, אני רציתי אבטיח, מה מגיע לי נרות. הווייתי בבא בן בוטה, בבא, ישב, בבא בשער, כן, ונתן לשיעור. וכדאין דינה, באמצע דיון, באמצע דין, היה אב בית דין. זלת בן, תראו לעצמכם, משפט בית המשפט, יושבים, שופטים בדין, ראש בית, נשיא בית המשפט יושב באמצע, נכנסת אישה וזערה, שני נרות, בום על הראש. זה ככה. זלת ותמרת יתון על ראש הדבר בבות, הבאה שברה לו את הנרות על הראש. אמר לה, מה הדין דעבד? כלומר, מה עשיתי שאת עשית ככה? אמר לה, כך ציווה לי בעלי. לא יודעת, ככה אמר לי בעלי. אמר לה, תעשית רצון בעלך, המקום יוצאים ממך שני בנים כבב הבנות. עד כדי כך. איזה דבקות, איזה רצון. ופה זה לאישה. אותה בת ארץ ישראל עושה רצון בעלה. היא הולכת עד הסוף, בעלה אמר היא עושה. יהיה מה יהיה, בעלה אמר לה. אבל זה מעשה אבסורד, זה נורא. היא יודעת מי זה בא בנבוטה. היא יודעת שילך תדע מה יהיה. זה ביזיון שזה מתחכם. לא, בעלה אמר לה, היא הולכת, בלי שאלות. לכן היא זוכה בהערכה כל כך גדולה ממנו. לכן היא זוכה לברכה שכל אמא הייתה רוצה שיקבל כזה ברכה. אנחנו יודעים שבא בנבוטה היה בתקופת, אתם יודעים של מי? איזה מלך? כמדומני זה גמרא בבבטרה, פרק השותפים. אומרת הגמרא שבא בנבוטה היה עיוור. מי עיוור אותו? הורדוס. כלומר, מדובר על תקופת בית ראשון. שני, כן. כלומר, אותו בן בבל שעולה לארץ ונושא אישה מכאן, ואי הבנה ביניהם הוא מתרגז, הוא בקש טרית אלפי שני עדשים, והיא, מה הייתה הכוונה שלו? פשוט לי קצת. היא פשוט לא שני עדשים. ועלה אמר, שתי עדשים. מוזר, כן. אבל טוב, בעלי רוצה שני עדשים, יקבל שני עדשים. ככה היא הבינה. זה הטלפי. בעלה מבקש ממנה לבשל לו הרבה עדשים. הפעם בכוונה הוא מגזים. אז היא מבשלת לו, מה נקרא, שק עדשים. הרבה. הוא חוטף חום. היא לא מבינה מה אני מדבר איתה. האישה, מתוך ישרות, דבקות בבעלה, לא שאלת שאלות. אתה רוצה הרבה? יהיה הרבה. אתה רוצה שתיים? יהיה שתיים. לנו היום זה נורא משונה, כי אנחנו נגיד, רגע, מה זה הרבה? כמה אתה רוצה, בעלי? כמה? סק? צלחת? הכוונה שלו הייתה שיהיה כבוד מספיקה לארוחה, לא כמו אתמול. וכאשר הוא בקש מן השני אבטיחים, היא מביאה לו, כי בבל, בוצינין, זה אבטיחים. היא מביאה לו נרות, לאכול. כי פה בארץ ישראל, בוצינין, זה היה נר. איך אנחנו רואים את זה? כי רבי שמעון בר יוחאי שהיה בארץ ישראל, קראו לו בוצינה קדישה, המאור הקדוש. אז מה אומר לה? לך תשברי את זה על ראש הדלת. ודלת זה בבא. ובבא, יש לנו בבא. כלומר, רבי בודה בן בבא מתפעל מהענבה של אותה אישה. ולכן הוא מברך אותה בברכה הגדולה הזו. לכן לא פלא שהתורה מודיעה מראש שעל מנת לקיים את מקדש המעט הזה, שהוא הבית היהודי, הקדוש ברוך הוא משנה סדרי בראשית. הקדוש ברוך הוא מחולל ניסים, ובפרט שהבית היהודי יישאר שלם, קדוש וטהור. ולכן הקדוש ברוך הוא משנה סדרי בראשית ומתיר למחוק את שמו. ולכן, בוא רגע ננסה להיזכר. מה זה המים המארים? לוקחים מים. לוקחים מהאפר של המקדש. מהאפר, דרכו שלוקחים אפר. לוקחים חתיכת קלף, כותבים שם את פרשת סוטה, ודוחפים את זה לתוך המים, אז איזה מרק יצא לנו? מים, כמו בכל מרק, יסוד עפר, מאוד טעים, ודיו עם טעם של קלף, מה שנקרא מרק מאוחר. ואנחנו יודעים שאת זה האישה שותה. ואז קורה פה דבר מאוד מעל הטבע. חנה, אמו של שמואל, לוקחת את הסיפור של אישה שותה, ופשוט, הגמרא מספרת על דו-שיח מעניין מאוד בינה לבין הקדוש ברוך הוא, על בסיס הסיפור של אישה שותה. כי חנה הייתה עקרה, כך כתוב, אין לה בנים. ולא עוזרים תפילות, ולא עוזרים נדרים, ולא עוזרים כלום. ואז אומרת הקדוש ברוך הוא, תראה, אני לא אכנס לכל המכלול של הדו-שיח שמופיע בגמרא, אבל הגמרא מספרת שהיא אומרת לו, תראה, אם כל מה שבראת אותי כאישה, ואני אישה בריאה, כלומר, אני יכולה ללדת, אבל משום מה אתה לא נותן לי זרע, אז אני עושה לך תרגיל, אני מדבר את זה במילים שלנו. אני אסתר עם אדם שבעלי לא מרשה לי, וממילא הוא יחשוד לי, עכשיו הוא ייקח אותי לבית המשכן, ישקו אותי מים המערערים, ואז הוא אין לך ברירה, אני צריך לתת לי בן. למה? כי אני לא עשיתי את המעשה. ואתה הבטחת שאישה שלא עשתה את המעשה הזה ונזרע זרע. התחליט, אתה רוצה לתת לי בן בגלל שאני מבקש את ממך, או שאני אכריח אותך. כלומר, העניין הזה שאישה תאורה, המים הללו הופכים להיות מים שמפרים אותה, וחזל בגמרא מדברים על זה כל מיני אפשרויות, מה הכוונה, יולדת לבנים, ועכשיו יולדת כך, יולדת חולים, נהיים בריאים, הכל נהיה רק טוב יותר. דברים ששינוי סדרי בראשית, אישה הכרה תהפוך להיות אישה יולדת, ובלבד שיהיה שלום בין בני זוג. כלומר, אנחנו רואים שההשגחה האלוקית מתערבת באופן גלוי ובאופן נסתר, על מנת שיהיה שלום בבני זוג. והכל על מנת לשמור על טהרה וקדושת המהות הרוחנית, כמו שלמדנו, של בני הזוג. וכל זה למה? כי תכלית הבריאה היא להיות האדם איש ואישה. אנחנו לא נחזור על השיעורים הראשונים שלנו, אבל ראינו שכתוב, זכר ונקבה ברא אותם ויקרא שמם אדם. רק אז יש אדם. יש עוד דבר שהגמרא מספרת לנו במסכת תענית, סיפור מבהיל. אני חושב שאני אספר אותו למרות שזה סיפור מזעזע בפני עצמו. אבל אני מספר אותו מצד זה שנבין מה פירוש נס. ועד כמה נס הוא דבר לא רגיל. ועד כמה נס הוא דבר שחז"ל עשו כמעט כל דבר כדי להימנע מלעשות אותו, כי זה לשדד סדרי בראשית. מספרת הגמרא על רבי יוסי, שהיה לו פועלים שהוא שכר על מנת לעבוד לו בשדה. והגמרא מסכת תענית מספרת שהוא ישב בית המדרש, והשיעור כנראה היה ארוך. יש דיון בגמרא, הסוחר את האומנים או את הפועלים, כבר מציע, כשאני סוחר פועל ואני לא אומר לו שום דבר, האם האוכל שהוא צריך לאכול באמצע העבודה הוא עליי או עליו? יש דיון. לא ניכנס עכשיו לסוגיה הזו, אבל בעיקרון הם עבדו, אבל היו רעבים. הבן של רבי יוסי הגיע לשם לשדה, ראה אותם עובדים, אמרו לו, אמר להם, מה אתם עושים פה? אבא שלך ביקש שנעבוד, אבל אנחנו רעבים, עובדים כמה שעות, רעבים. ארויית ותותה תאנתה, ישבו תחת עץ של תאנים, אבל זה לא היה עונה. תאנה הייתה בחורף או בתקופה שאין פירות. אמר בנו של רבי יוסי, פנה לתאנה, אמר לתאנה, תאנה, תוציאי פירות, ויאכלו הפועלים של אבא. בא לכוח אביו, ויצאו פירות. על המקום, יצאו תאנים. ישבו הפועלים ואכלו, סבו, בינתיים, תוך כדי זה, חזרו לעבוד. הגיע אבא, רבי יוסי, מוכן, הביא מגשים, קייטרים. הגיע עם קייטרים. אמר לה הוא, אמר לפועלים, לא תינקטו בדעת, בדעתייכו. דעיין הנגעה, אמצו התרחנה, מה, אתם לא רוצים לאכול? עבדתם הרבה עד עכשיו. אז אמרו לו, אנחנו נשבעים לך, כלומר, רצו להגיד לו, תשמע, זה בסדר. אכלנו כבר, אנחנו שבעים. אמר להם, מי הביא לכם? אמרו לו, הבן שלך, וכך היה המעשה. הלך רבי יוסי אל בנו ואמר לו, בני, אתה התרחת את קונך להוציא תאנה שלא בזמנה? אתה העזת להטריח את הקדוש ברוך הוא לשנות סדרי בראשית? תאסף שלא בזמנך. כמו שאתה הכרחת את הקדוש ברוך הוא לעשות דבר שלא בזמן, גם אתה הלך מפה. והוא נפטר, לא נפטר על המקום. דבר מזעזע, נורא. למה הבאנו אותו? להראות עד כמה שינוי מעשה בראשית הוא דבר קשה. מעשה מבהיל, השכל לא קולט דבר כזה. יש אותו סיפור עם הבת שלו. שרבי יוסי, זה לא מובא כאן, אבל אותו דבר רבי יוסי ראה, אחד מבחורי ישיבה, שהוא מסתכל בחרכים שבגדר של הבית שלו, ואחרי ביתו. אמר לה, גם כן מזעזע. צריך להבין את הסיפורים האלה לעומק, כי הם בכלל לא פשוטים. זה לא המקום להרחיב, אבל לא לקבל אותם כך. אמר לה, את גורמת לאנשים לחטוא. יותר טוב שתחזרי למקום שממנו באת. היא נפטרה. אחד מענקי הרוח של עם ישראל והחסידים שלו, זה היה רבי יוסי. הוא לא חס לא על בנו. ומי זה היה בנו? זה לא היה סתם אחד. הוא מתפלל וקוראים דברים. היום היו קוראים לו בבא הגדול. היו עומדים אצלו בתור. היו הרבה משמשים. היו לו וילות. היה בונה אימפריה. מרוב תורמים. הוא לא חס עליו. אתה עושה דבר נגד הטבע? וכאן, הקדוש ברוך הוא עושה נס לבעל שמקנה לאשתו, סימן נתחזק כמה ערכו של שלום בית בעם ישראל. כמה השפעה של שלום בבית היהודי מגיעה לא רק בבית, אלא זה מגיע עד כיסא הכבוד, זה משפיע על עולמות עליונים. כלומר, יחסי כבוד ואהבה, שבכלל, המושג אהבה, אני רוצה להגיד לכם, אני נזיתי בכל מיני מקומות, והרבה אנשים שדיברתי איתם, וגם לי עצמי, אני לא מצליח להבין מה זה. קשה לי להכניס תוכן למושג הזה. אני יכול להסביר מה זה סימנים שאני מכניס אותם לכותרת של אהבה. אבל המושג אהבה הוא מושג כל כך מופשט. קשה להגדיר אותו. קשה לתת לו גבולות. אנחנו יודעים מה זה לא אהבה. זה שנאה. אבל להגדיר מה זה אהבה, אני חושב שאין מספיק מילים כדי להכניס ולהגדיר את המושג הזה. בכל מקרה, זה חלק מהותי וטבעי ממהות חיי האישות בין בעל ואישה, וכל יחס של כבוד שאדם נותן לאשתו ואישה לבעלה, זה כמו כבוד שנוהג בן או בת באביהם. כך צריך להיות. וכשם שאנחנו לא נייחס להתנהגות של הבנים כלפי ההורים, זו נקודה שהולך להגיד חשובה עקרונית. ברור לנו מעל לכל ספק, שכשהבן או הבת שלנו מכבדים אותנו, הם לא נכנעים והם לא מושפלים. הם לא עושים את זה מתוך כניעה והשפלה, הם עושים את זה מתוך הכרה של כבוד והערכה מול האנשים שנמצאים מולם. כלומר, כאשר אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, הוא לא משפיל את עצמו, הוא לא מקטין את עצמו. אותו דבר אישה את בעלה. זה רחוק, רחוק מזרח ומערב מזה. האישה קוראת לבעלה אישי, אב, אבי ואלוף נעוריי, ולכן הוא ראוי לכל הכבוד שהרי אפשר לתת לו, כי זה חלקו ומגיע לו. אותו דבר הבעל האישה. אם כך, אנחנו רוצים אולי בזה גם לסתור את חלק מהטענות שמעלים ברחוב, שיחסי אישות על פי תורה הם בנויים על אפליה, כמו שראינו, כאילו האישה היא ברשות בעלה, ומעשה השפלה במיוחד כלפי האישה. שעכשיו הבנו שאין אישה ואין גבר, אין דבר כזה, זה מציאות חיצונית, אבל באמת זה מציאות אחת, וכשיש מציאות אחת אין שפל ומושפל, אלא הכל שטויות, זה הוא בפרח, זה אותו אדם, זה אותה נשמה. אין מישהו פה מושפל ומישהו פה שמשפיל. אין מישהו פה שהוא ערכי פחות או בעל ערך פחות. זה המקור לכינוי של השם אישה. אישה נקראת, איך אמרנו? בת. בית. חובות הכבוד. וכל הצרכים של האישה הם מוטלים אך ורק על הבעל. זה לא שהאישה היא החייבת, האישה היא זאת שזוכה, וחובה על בעלה ולא עליה לתת לה. יותר מזה, כל הצרכים של האישה מוטלים על הבעל, והיא בבחינת כל כבודה בת מלך פנים. הוא זה שמפרנס, הוא זה שמספק את כל צורכי הבית, זו חובה בסיסית. הוא חתום על כך בשטר, בשטר הכתובה. שהשטר הכתובה מבחינת ההלכה זה שטר לכל דבר. זה שטר ממוני. זה הסכם ממוני. זה צ'ק. זה הסכם אצל עורך דין. להבדיל, של היום. בבית משפט זה חוזה. לכן, מתי הוא מקבל את זה? בעת הקידושים, כשמתחילים לבנות את הבית. ואילו החובות של האישה כלפי בעלה מוגבלות. למה? הוא לא יכול לחייב אותה לצאת לעבודה בשום פנים באופן. בעל על פי ההלכה לא יכול לחייב את אשתו לצאת לעבודה חוץ מעבודות הבית. אפשר להגיד את שמי, צריך לעשות כך, צריך לעשות אחר, בבית. היא רוצה לצאת לעבודה, בסדר, ודורותינו שלנו, אף על פי שאנחנו לא כל כך מתלהבים מהרעיון. אבל, אם צריך, לפחות שהאישה תמצא מקום שהוא מתאים לרוח היהדות. כלומר, אנחנו מוצאים למעשה שהבעל הוא האחראי לשאת בעול כלפי אשתו והילדים שלו, כאשר האישה לא נושאת בכל האחריות שהיא למעט הבית. לכן אנחנו באמת רואים שבתים שבנויים על יסודות של תורה מעולם לא חשבו או העלו על דעתם להסביר או לפרש את מעשי הנישואין ויחסים של בעל ואישה כמו שהחברה המודרנית רוצה לתת, כאל מין הסדר כזה, הסכמה, אהבה זמנית, לבדוק אם אפשר ביחד, כל מיני מושגים זולים שאין בהם כלום. למה? כי מי שחי על פי התורה מבין כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ומי שלא, המשך הפסוק ידוע, ופושעים ייכשלו בם. אנחנו מכאן רואים שמה שאנחנו אומרים בשבע ברכות, אהבה, אחווה, שלום ורעות, לא הגדרנו אותם, נתנו אותם ככותרת. דבר אחד, כדי שנוכל לאחוז בו, צריכים תמיד לזכור, להיות קשה להגדיר כותרות כל כך גדולות, לנסות לפחות להבין אותם בדרך שחז"ל נוהגים, כאשר אין מילים, ללמוד מהשלילה. קשה לי להגדיר מה זו אהבה, אבל אני יודע בדיוק מה זו שנאה. ולשם אני לא מגיע. כי זאת אשתי. זאת אימא. אני יודע מה זו אחווה. אחוות רעים, קשר טוב. מה זה הפוך מזה? אין קשר. לשם אני לא מגיע. שלום. מה זה שלום? שלום גם זה יהיה מי שיגיד, היא לא חמה. זה שלום. לא. אין שלום, יש מלחמה. אין באמת. ולמלחמה אני לא מגיע. רעות זה קרבה. רע וחזל זה אדם שהוא הקרוב ביותר אליך, שאיתו אתה מדבר על כל מה שיש לך. ואתה יודע שזה יישאר אצלו בבטן, וזה יהיה סוד, ויעשה הכל לעזור לך. ככה צריך להיות תפיסת העולם של בעל את אשתו, ואישה את בעלה. אז יש גם ברכה באור הרוחני בבית, יש שמחה בבית, יש ברכה בפרנסה, יש שכינה בבית, יהיה רצון שנזכה שישרה בכל בית ובית בישראל. אהבה, אחווה, שלום ורעות. בהצלחה, בעבודה. כן. שאלה נפלאה, מצוינת, טוב שנשאלה, אני אחזור עליה. יש לפעמים, למה הגמרא הביאה שני הסיפורים הקיצוניים הללו? הסיפורים הקיצוניים הללו נועדו לא כסמן שזה מה שצריך להיות, אלא כסמן עד היכן ניתן להגיע כדי להבין את עומק הקשר וההתייחסות לדברים, במקרה הזה של האישה אל הבעל. ברור בוודאי שכמו שאמרנו בעבר בשיעורים הקודמים, שהאישה יש לה בינה יתרה. אם הבעל מבקש דבר שהיא מבינה שהוא לא טוב, שהוא לא בסדר, אז היא חייבת מצד נשמתה, מצד זו שהיא נשמה שלו, שמשלימה אותו, להגיד לו, בעלי היקר, אתה ביקשת ממני דבר כזה וכזה, אבל תשים לב, זה תקלה, ומפה יכול לצאת מכשול. כן? היא חייבת לומר לו. הגמרא הביאה את הסיפורים הללו כדי שנבין את הקצוות. כשאנחנו מבינים את הקצוות, קל לנו יותר להגיע לאמצע. אם היינו מספרים על סיפור שהוא כזה פשרני כזה, באמצע פושר, אנחנו נגיע לקר. לכן הגמרא באמת פה נקטה שני סיפורים קיצוניים ביותר לעשייה ללא הרהור אחר דברי הבעל. אבל כבר למדנו ואני חוזר, אישה שרואה שבעלה אומר לה לעשות דבר שהוא לא בסדר, לא רק זכותה אלא חובתה להגיד עצור ונבחן את הדברים. וזה כמו שפעם מישהו אמר לי, שמע את זה גם כן מישהו אחר, שאישה חכמה נותנת לבעל להרגיש שהוא הקובע בבית, הוא המנגן.
הרב לסרי.
כן, הרב לסרי, לא יודע, הוא בטח שמע את זה מישהו אחר, כי אני מכיר את הדבר הזה הרבה שנים. אבל מי כותב את התווים? היא. כלומר, החוכמה היא שהיא תכתוב את התווים, והוא ינגן. זה חיבור שלם של הרמוניה. זה בסדר, ענינו? זה לא הליכה עיוורת, זה הליכה פיקחת, שעוקבת, בודקת, ומייעצת ותומכת, ובסוף, מה שנסגר, בוודאי שעושים. עוד שאלות? נכון, יפה. זו שאלה שלא קשורה כל כך לנושא. לא קשורה לנושא, אבל, נכון. יש בנושא של דיינים, כתוב שאינה דיין, פוסקת על פי ראות עיניו. כן? ואבל פה כנראה מדובר על התקופה שהיה לפני שהורדוס עיוור אותו. כי הורדוס עיוור אותו בצורה נוראה. כלומר מספרת שהוא שם לו מסכה עם קוצים, הכול, כלומר פגע לו בעיניים, הוא שנה את תלמידי חכמים. והוא ניסה להכשיל אותו בכל מיני שאלות כדי שהוא יוכל גם להרוג אותו, ובבא בן בוטא שם לב. אבל זה היה אחרי שהוא עיוור אותו. הוא הרג את החכמים, ואותו הוא עיוור. ורק אחר כך, הוא לא ידע מי בא, הוא לא ראה, ואז היה הורדוס שהתחפש, ומתוך השאלות הוא הבין שהוא טעה בגדול. שחכמי ישראל לא יצאו נגדו, נגד הורדוס, כמו שהוא חשד. אבל אנחנו יודעים שהורדוס היה חולה נפש. הרג את אשתו, את ילדיו, את משפחתו, את כל מי שרק היה איזה מחלת סכיזופרניה קדוש, מחלת רדיפה, שכביכול רוצים להרוג אותו. ואז הוא אמר לו, אז מה אני עושה? אז אמר לו, אתה קיבית אורו של עולם, תבנה את המקדש, שהוא אורו של עולם. ואז הורדוס התחיל את בניית בית המקדש השני. כלומר, בזכות בבא בן בוטא, נבנה בית המקדש השני. זאת הרעיון שלו, ההצעה שלו. אז כנראה שהגמרא פה מדברת עוד בזמן שהוא עוד לא היה עיוור. הוא עוד עדיין ראה, כי אחרת באמת הוא לא יכול לדעת. כי הדיין צריך לראות. אם הוא לא רואה, אז פסול מלדעת. תהיה לנו. שכוח, כל טוב.